הקודם, שיש בו בעצם סוג של התחלה, אני רוצה כן קצת לדבר על ההיסטוריה של המושג אמונה. כן, יש לו היסטוריה מעניינת מאוד. המילה אמונה מוכרת לכל יהודי שלמד תורה שבכתב, היא מופיעה בתורה שבכתב כמה פעמים, והמשמעות שלה תמיד בתורה שבכתב, או אולי המילה תמיד מוגזמת, באופן עקרוני המשמעות שלה לתת אמון במישהו. כן, והאמין בהשם, ויחשבי על הזדקה אצל אברהם אבינו, הכוונה היא שהקדוש הוא הבטיח לו הבטחה, והוא האמין בהשם, וכן ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ויאמן העם, וגם בך יאמינו לעולם. כל המקורות האלה, אין משמעותה של המילה אמונה במובן שמשמשת בימינו, או מאות שנים, במובן של אני חושב על משהו מסוים, כך וכך, ו... כן, אצלנו אמונה וידיעה הם מילים מקבילות, ויש ביניהם הבדל, בדרך כלל רגילים לחשוב שידיעה זה משהו יותר חזק, יותר ברור, ואמונה היא פחות ידוע. המילה אמונה במקרא היא בכלל יש לה משמעות שונה לחלוטין.
אף אחד לא אומר שהמילה זה משהו משתנה.
כן, כן, לא, אבל צריך לשים לב, כשמשתמשים במילה וקוראים טקסטים, אז אנחנו מפרשים אותם, צריך לשים לב מהי המשמעות של המילה בהקשר הזה. וצריך להיות מודע לעובדה שהמילה אמונה צמחה פחות או יותר על ידי קבוצת אנשים שקוראים לה הטיבונים. הטיבונים הייתה משפחה של יהודים שעסקו בעוד דברים, אבל אחד הדברים שהם עסקו בהם הרבה וזה נשאר המפעל שלהם לדורות, זה התרגומים. היו ספרים שכתבו גדולי חכמי ישראל במחשבה יהודית וכתבו אותה בערבית. דרך אגב, לא רק במחשבה יהודית, גם בהלכה היו ספרים שכתבו בערבית. הערבית הזאת לא הייתה ערבית שערבים יכלו לקרוא אותה. זו הייתה ערבית באותיות עבריות. זה דומה בעצם לרעיון של יידיש, שפה שיהודים דיברו בארצות ערב, אבל בספרים החשובים שבהם בעיקר התפרסמו בכל העולם, והיה צורך של יהודים שלא יודעים ערבית לקרוא אותם גם. ולכן ישבו הטיבונים, לא בן אדם אחד, זה משפחה של אנשים, רבי שמואל בן טיבון, רבי יהודה בן טיבון, ותרגמו את הספרים, והם נתקלו בתופעה מעניינת, שיש ביטויים שמשתמשים בהם לצורך העניין, רב סעדיה, הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, ועוד ועוד חכמים, מילים שמשתמשים בהם בערבית, שאין להם תרגום עברי. והם היו צריכים לחדש מילים ולהמציא מילים בשביל לאפשר לתרגם את המושגים. והם עשו את זה לפחות בשלושה דרכים. במקומות מסוימים הם לקחו את המילה הערבית, העבירו אותה לעברית כמו שהיא, נתנו לה צליל קצת שונה או שהציל נוצר, למשל המילה מרכז. המילה מרכז היא מילה ערבית, מי שנוסע ברכבת הקלה יכול לשמוע שמדברים על התחנה המרכזית בערבית, משתמשים, אה? כן, זו מילה ערבית, והיא קיבלה תרגום עברי, כן, היא הפכה להיות למילה עברית.
המילה חלס,
זה לא עשו הטיבונים. אבל זה דבר אחד שהם עשו, ושוב, הם היו צריכים מבחינה מעשית לתרגם מילים, הם לא מצאו מילה, המילה הקרובה לזה זה אמצע. אפשר להשתמש במילה אמצע, אינני יודע... למה המילה אמצע לא הספיק עליהם, תפסו שאמצע, אה? לא שומע. תיכון, זה לא כך מתאים בתיכון של, באמצע הזה, כאילו, הם מוצאו את המילה מרכז. כן, והמילה מרכז, לדוגמה, הגיעה אלינו עד כדי כך שהיא הפכה להיות אחת המילים הראשונות שמשתמש בהם, אחת המילים המרכזיות, אחת המילים הראשונות והבולטות בספר הצחיים של הארי. כן, הצמצום היה במרכז אינסוף, כן, היה לי על זה, אם אפשר לעשות גבעת ריאלה מילה מרכז או לא, אז, אבל זה המילה הזאת. עוד סוג של תוספת של מילים שהם המציאו, זה מילים שגזורות מהשפה העברית, אבל הם יצרו להם מבנה חדש. למשל, המילה כמות, איכות, מהות. כמות זה תשובת הכמה, מהות זה תשובת המה, ואיכות זה תשובת האיך. כן, ואותו דומה לזה, זה מציאות. גם מילה חדשה, שצריך לדעת בדיוק למה הכוונה שלה. זה לקוח ממציאה, כאילו אדם שמוצא משהו, וכן הלאה. וכולי. עוד דוגמה שלישית של מילים שהם חידשו, זה מילים ישנות שמופיעות במקרא, והם השתמשו בהם במובן אחר. לא יודע כמה זה נעשה במודע או לא במודע, אבל אני חושב שגם זה נעשה במודע.
זה מאמר מילונאי כזה?
כן. יש חיבור שנקרא ביאור מילות זרות של רבי שמואל אבן טיבון. והוא מסקף את העבודה שהוא עשה בעניין הזה. אבל יש עוד וכו'. אבל המילה אמונה היא דוגמה טובה. המילה אמונה יש לה שימוש מקורי, המשיבו של המקורי, כמו שאמרנו, הוא כאשר אני פוגש מישהו, אני מאמין בו. כן, אני מלווה למישהו כסף, אני מאמין בו. כן, אני סומך עליו שהוא יחזיר לי את הכסף. או אם אני הולך לרופא ונותן את גופי בידיו, שהוא יעשה ניתוח או משהו, אני מאמין בו. כן? והם העתיקו את המילה, הייתה להם מילה לועזית, ערבית, שהם היו צריכים לתרגם אותה, והם לא מצאו מילה בשפה העברית לתרגם אותה. התקד. התקד. זה מילה ערבית שהמשמעות שלה בערך, אני כך תופס. יש הבדל בין להגיד, אני יודע, לבין אני תופס. יש שאלה ששנויה בוויכוח, ואני נקטתי עמדה. אתה יכול לשאול מאיפה אני יודע שככה אני לתפוס. יש לי סיבות למה אני תופס ככה. יש לי ראיות מספיקות, יש לי... בסיבות שונות ומשונות, בן אדם מקבל החלטה. לצורך העניין, יש ויכוח בשאלה, האם... איזה דוגמה אני אביא. האם יש סיכוי ל... אני רוצה להביא דוגמה אחרת כדי להיות מוכן לדיון. כן, האם יש סיכוי לשלום עם הפלסטינאים? כן, יש אנשים שסבורים שכן, יש אנשים שסבורים שלא. זה ויכוח. כן, הוויכוח הזה משתתפים בו הרבה מאוד נתונים. כן, לכל אחד מהאנשים שמשתתפים בוויכוח יש המון נתונים שיש לו בראש. הרבה מאוד הערכות של בני אדם, הוא מנסה להבין מי הם האנשים האלה, מי הוא מתעסק וכן הלאה. ו... הרבה מאוד עוד דתיות נפשיות, אני לא יודע בדיוק מה. בסופו של דבר, אני אגיד לך, אני מאמין ש... פה פתאום המילה אמונה עברה ממאמין ב- למאמין ש. אני מאמין שיכול להיות שלום. באותו מובן, הטיבונים משתמשים במילה אמונה. יש שאלה האם תורה מן השמיים או לא. אני מאמין שתורה מן השמיים. כן? במובן הזה, המילה אמונה היא מילה, איך הייתי אומר, ניטרלית. היא מתאימה בדיוק לאדם שאומר, אני מאמין בתורה מן השמיים, או אני מאמין שתורה לא מן השמיים. המילה אמונה היא אותו דבר, ומאוד מאוד מעניין שלפנינו עומדים ספרים, למשל הדוגמה היא טובה היא בספרי הרמב״ם, הרמב״ם יש ספרים שהוא כתב אותם בעברית, יש ספרים שהוא כתב אותם בערבית והם תורגמו, ואנחנו מוצאים שבספר המצוות להרמב״ם כדוגמה, המצווה הראשונה הוא שציוונו באמנת האלוקות, כן? אז שם תרגמו הטיבונים, המקור היה... התקד, אני לא יודע להגיד לכם את המשפט המלא בערבית, והטיבונים תרגמו אמונה. כן? והרמב״ם עצמו, כשהוא היה צריך לכתוב קטעים מקבילים, ואנחנו פותחים בשביל ספר משנה תורה, אז הוא כותב, כן, המצוות עשה, לידע שיש, וכן הלאה. כן? וידיעה דבר זה מצוות עשה. זאת אומרת, הרמב״ם עצמו ישתמש במילה ידיעה בדרך כלל, חוץ ממקום אחד. יש איגרת שנקראת... איגרת של הרמב״ם, בעניין משפטי הכוכבים, האם האסטרולוגיה היא אמיתית או לא, ושם הרמב״ם כותב שמי שמאמין, הוא משתמש במילה אמונה במובן הזה, מי שמאמין באסטרולוגיה הוא שויטה, הוא לא, אין לזה מקום, זה לא נכון. אבל הוא משתמש במילה אמונה כמו שאנחנו משתמשים. שוב, הרבה מאוד מחברים, הזכרתי שבו שבר את הדבר הזה, עסקו בש...
הוא בעצם מצטט שם פסוק שמשתמש בזה.
כן? יכול להיות, אם ככה... כן, אז יכול להיות שזה גרם להטייה הזאת, אבל גם פטי ימין יכול לדבר גם, הכוונה היא לסמוך על משהו שאומרים לו. למעשה, המילה האמונה קיבלה את הפנים החדשות, אנחנו כמו שאמר...
הרמב"ם מתמש במילה הערבית המקורית, התקד, אז הרמב"ם כן משתמש בזה
ש... בסדר, אבל הוא היה צריך, זה כשהוא כתב בערבית, כשהוא צריך לכתוב בעברית. כן, 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 אז הוא תרגם את זה ידיעה. עכשיו, אנחנו חייבים להודות על האמת שיש הבדל בין ידיעה להתקד. לא לחינם הטיבונים היו צריכים להמציא מילה. כי המילה ידיעה לא מספיקה בוודאות לתת ביטוי לדבר הזה. כי אנחנו מדברים על מקרה שבו אדם צריך להכריע. יש פה משהו נוסף מעבר לידיעה, כן? לצורך העניין, אנחנו כולנו יודעים שיש היום, כרגע יש מלחמה בעזה. כן? זה דבר שכולנו יודעים אותו. אנחנו לא חושב, אני אגיד לך, תראה, אני סבור, זה לא לעניין. כן, לעומת דברים שהם שנויים בוויכוח, ויש אנשים שחושבים אחרת, יש מקום, יהיה קצת מוזר להשתמש במילה ידיעה, אבל שוב, אין מילה, זה מאוד מאוד מעניין שאין מילה בלשון הקודש. הטיבונים חיפשו ולא מצאו מילה מתאימה בלשון הקודש, ודרך אגב, אנחנו משתמשים היום במילים אחרות לדבר הזה, אני תופס, אני סבור, אני גורס.
זה משהו שהוא לא סביר.
אבל זה לא קשור, אדם צריך... לא, לא, מה פרוש? יש שאלות, לא, 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 אתה כבר חי הרבה הרבה שנים אחרי עם כל מיני הנחות מאוחרות שצריך לחשוב עליהן. כן, אני רוצה לבטא את זה, שיש שאלה מסוימת, שיש בה שתי דעות, ואני סבור כך.
זה לא זה אני מאמין שזה מוכר, אבל אתה תבדוק את זה.
בדקתי, בדקתי והגעתי למסקנה.
אז אתה יודע.
לא, אני חושב שזה לא מוצלח להשתמש בו על הידיעה. ידיעה זה אומר, אני יודע כדבר פשוט, אני מודע לעובדה שיש ויכוח, ואני מכריע כך וכך. לצורך העניין, אם יש ויכוח בשאלה אם מותר בשבת...
מי אתה שתכריע?
מה זה מי אני שמכריע? אז אם אני...
אתה לא יודע. לא, אתה לא יודע, אתה בעצם לא בדקת.
לא, עוד הפעם. אתה שואל על סמך מה בן אדם מקבל הכרעה. החיים מורכבים מזה שישנם שאלות כאלה שאנחנו צריכים לקבל הכרעה. כן, כל אחד מאיתנו מקבל הכרעות בהרבה מאוד נושאים בחיים. לצורך העניין, האם אדם הולך לרופא הומופת? או לרופא סיני עם שיטות טיפול סיניות, או הולך לרופא מדיצינית, כן? אז אני אגיד לך, כן, אני נוקט ככה. היית שואל אותי, למה אני נוקט ככה? יש איזה סיבות טובות, סיבות לא טובות. זו שאלה מאוד רחבה, אבל אין מנוס מלקבוע עמדה. כן? אין מנוס מלקבוע עמדה. בן אדם חייב לקבוע עמדה. בשאלות מהסוג הזה שהוא צריך לחיות על פיהם, הוא חייב לקבוע עמדה. כן? אני לא יכול, גם אם אני אחליט שזה ספק לצורך העניין, ואני הולך לשתי הרופאים כדי לקבל שתי צירות טיפול, גם זה עמדה מסוימת, כן? אני למשל לא הולך לרופא הומופת. כן? לא הולך, כן? יבואו ויגידו לי, תשמע, יכול להיות שככה תציל את פלוני. אני לא הולך. לא הולך, למה? כי אני דעתי, עכשיו אתה שואל אותי אם אני צודק, אתה שואל אותי על מה בניתי את דברי, אני יכול להעריך לך בנושא הזה, אני יכול להעריך, ואתה יכול אחר כך לחלוק עליי, לחשוב שאני לא צודק. אבל זה לא בדיוק, זה לא מדויק, המילה שוב, כשאנחנו מדברים על מילים, צריך לחשוב, האם המילה משקפת מספיק די הצורך את המושג, אז הייתה לטיבונים בעיה, ולכן הם המציאו מילה חדשה. הייתה לטיבונים, אבל מכאן צמח, וכאן הזכרתי את הסיפור שאמר לי יהודי בבני ברק, שקראו לרב דוד דילמן, יהודי חכם וחשוב מאוד, שעסק הרבה מאוד, הוא הוציא לאור את ספר המצוות להרמב״ם. במהדורת פרנקל, אבל הוא עסק בכלל בהוצאת פרנקל הרבה מאוד, בגרסאות נכונות, זה תחום שלו, הוא היה ידען עצום, ואיש, גם איש מופת מבחינת האישיות שלו, אדם שעסק הרבה מאוד בחסד, בהכנסת אורחים, אדם שהיה לי איתו, הייתי נער צעיר, והוא היה אדם מבוגר, והיה לי את הזכות להיות מידידיו, כן, הוא עשה בר מצווה לבן שלו, והזמין 20 איש מגדולי בני ברק ממש, כן, כולל רבי חיל יהודה והרב שטיימן ורב ניסים קרליץ וכו', ואני הייתי אחד מהעשרים. כן, ישבנו בשולחן אחד כולנו ביחד, כן, קיבלתי אותו גודל, נראה לי שאכלתי יותר מרובם. אבל זה הייתה, הייתי קרוב אליו וכולי, והוא אמר לי שלמעלה מ-15 מחברים כתבו על ההבדל בין הרמב״ם בספר המצוות והרמב״ם ביד החזקה, ששם כתוב אמונה ושם כתוב ידיעה, והצד השווה שבכולם שהם לא ידעו ערבית, הם לא הכירו את, את הציפור של התרגום. כן, זה מעניין מאוד הדבר הזה. ובאופן פשוט, אם אנחנו שואלים, כן, זה לא סביר בעליל, כן, הרב שך, למשל, מביא באבי עזרי, הוא שואל את הקושיה, כן, למה כתוב, למה יש מצוות אמונה, הרי זו ידיעה פשוטה, הוא עונה תירוץ מורכב ומסובך שלא נעסוק בו כרגע, אבל השאלה היא, אין לה מקום, כי המצווה, איך שהיא מנסוחת, קודם כל, לא עולה על דעת אף אחד לא, שספר המצוות, מילא שהוא לא ידע שספר המצוות בערבית, זה בסדר, הבנתי. אבל זה שהוא לא, כן, ספר המצוות כתוב, הוא שציוון. האם ספר המצוות בא להגדיר את המצווה במילה אמונה, המילה שלא כתובה בתורה? התורה כתוב וידעת היום והשבות האלה בבך. וביד החזקה גם כתוב, כן? אז הוא אומר, ביד החזקה כתוב יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, שם זה לא המצווה, זה בעצם התשובה שהאמנו. אבל אני לא חושב שזה נכון, כי בהמשך כתוב, וידיעת דבר זה, מצוות עשה. וגם ברמזי המצוות בהתחלה, לידע שיש. זאת אומרת שבהגדרת המצווה, אם אנחנו רוצים להגדיר את המצווה, ושוב, זה לא הנושא המרכזי שלנו, אבל אם רוצים לשאול, מה התורה צוותה במצוות אמונה, נקרא לזה ככה, התורה צוותה שהאדם יתפוס כנכון את הדברים האלה. התורה אין לה עניין בשאלה איך אתה מגיע לזה. התורה במובן ההלכתי, נקרא לזה ככה. במובן של ההלכה, כן, יבוא אדם ויגיד, אני מאמין שיש תורה מן השמיים וכו'. למה? כי סבתא שלי אמרה לי. זכותך לחשוב שהראיה הזאת היא ראיה מטופשת, זכותך לחשוב שהסבתא הזאת היא אישה לא חכמה, זכות, מה? שזה סיפורי סבתא וכו'. אין נפקותה מבחינה הלכתית, כי בסופו של דבר ההלכה מעמידה את הדבר. כמו שלא משנה אם קיבלתי את הלולב שלי מסבא שלי או מאבא שלי, או שהלכתי לקטוף אותו לבד, כל עוד יש לי לולב, קיימתי את המצוות לולב. באותו אופן, כל עוד הגעתי להנחה הזו, וזאת ההנחה שלי, מבחינת המצווה, זה בסדר. כן, אין. לא משנה.
אם זה ידיעה.
זה ודאי שלא הכוונה, לא הכוונה לדע. האם הכוונה, האם אנחנו חושבים שהתורה צוותה כל יהודי להביא ראיות פילוסופיות? ואם אדם מאמין, כי ככה הוא מאמין. אני לא חושב שזה נכון, לא נראה לי שיש מקום.
יש פה משהו קצת בעייתי, לא קיים את המצווה.
לא, יש פה משהו
קצת בעייתי. לא, קיים את המצווה לחלוטין. כי המילה ידיעה, הכוונה היא אני תופס כך. לזה הכוונה. לזה הכוונה.
מבחינה הגיונית, אדם שאומר ליתר ביטחון שהוא מאמין, ליתר ביטחון, בכל אגדה שלנו הוא מאמין שפשוטה.
לא, 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 לא. עכשיו אתה שואל, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. לא, 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 רבי יוסף.
אולי שאני אומר תורה מן השואל שאני מאמין, אני רק...
אתה עכשיו שואל שאלה שונה, ואני לא עסקתי בה, ואתה רוצה להגיד עליה מילה אחת. יש הרבה פעמים שאנשים נוקטים עמדה, והם לא באמת נוקטים אותה, כן? מספרים את זה בבדיחה, כן? על אותו... מספרים על החידוש הערים שאמר לנכד שלו, נראה לי שזה ככה סיפור, או שזה היה חידוש הערים כשהוא היה ילד, או הספסמס כשהוא היה ילד. מי הכי טוב בכיתה שלך? אז הוא אמר, תראה, אם אני אגיד שאני אהיה בלגייבה, אם אני אגיד שהחבר שלי אני אהיה שקרן, אז אמר לו, אתה גם בלגייבה וגם שקרן. כן, כן, ככה הבדיחה הולכת, וזה מאוד נכון, כן, שאדם אומר, תראה, אני לא יודע אם כך או כך, אתה יודע מה אני מאמין כך. לא יודע אם נגיד שאין לזה ערך כלל, אולי כן יש לזה ערך, אבל זה באמת נכון שזה. לא על זה דיברתי, אני דיברתי על אדם שמסיבות שאין דרכם של בני אדם, זאת המציאות הריאלית גם. אנשים מגיעים למסקנות מסיבות שונות. לא נראה לי שיש מקום להכחיש את המציאות הזאת. אנשים מגיעים למסקנות מסיבות שונות. למה אנשים סבורים כך או כך? כך שני אנשים שסבורים לצורך העניין שהרפואה ההומופתית היא רפואה טובה. אחד יגיד לך, אני עצמי הלכתי וכך קרה לי. אחד יגיד לך, אני שמעתי מפלוני. אחד יגיד לך, תשמע, כל כך הרבה אנשים מאמינים בזה, זה חייב להיות נכון. כל אחד והראיות שלו. למעשה שלושתם שותפים, העמדה הסופית של שלושתם היא עמדה אחת, שהם מאמינים בשיטה הזאת. כן, הם תופסים את זה כשיטה נכונה, או אותו דבר, אם אנחנו ניקח, מבחינת התורה, התורה מדברת למי ש... התורה היא לא מערכת חוקים מעשית נטו, אלא היא מערכת שבנויה על תפיסות. התורה פונה לאנשים שיש להם את התפיסות האלה. אם אדם הגיע למסקנה, ולא משנה כרגע למה, ואני בטוח ומשוכנע בזה שהקדוש ברוך הוא לא דרש, ודאי לא ברמת דרישה תורנית, מכל אדם להגיע את זה בדרך כזו או דרך אחרת. אנשים מגיעים לאמונות בדרכים שונות, אם זאת העמדה שלו, האמיתית והכנה, לא מדברים פה עכשיו על השאלה אם בן אדם עובד עליך, ונדמה לו שהוא חושב כך, או לא נדמה לך שהוא חושב כך. כן, יש הרבה, הפסיכולוגיה האנושית היא מאוד מורכבת, ויש הרבה מה לדבר על זה, אבל לא על זה אנחנו מדברים. ובאופן פשוט, כל הפולמוס הגדול על אמונה וידיעה, הוא לא, אין לו כל כך הרבה מקום, אבל אני, ברבות השנים, שבתי לדיון במושג אמונה, כן, כי הגעתי למסקנה, עכשיו אני מספר את ההיסטוריה שלי, כן, הגעתי למסקנה שהמציאות היא כזו שהרבה עסקתי בשאלה, מהי הדרך האנושית, כן, יש כמובן שיטה שאומרת, בני אדם הם ליצורים לא לעניין, אבל משום מה, הקדוש ברוך הוא בחר להתעסק עם בני אדם. אפשר להגיד על ההחלטה שלו, היה מי שאמר לו, אלי ברא, אלי ברא, כן, רבי משה היה אומר את זה באירוניה, אמרו לו שלא יברא, מה הוא רוצה עכשיו? כן, היה אומר את זה לפעמים באירוניה, אבל העולם נברא בשביל בני אדם, התורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם הם יצורים מסוימים, כן, לברוח מהמציאות האנושית וליצור איזשהו מבנה תיאורטי, איך אנשים מגיעים לדעות וכו' וכו', איך ראוי שיגיעו וכו', היה כזאת מחשבה בפילוסופיה היוונית בעיקר, ובעקבותיה זה הגיע לעולם שלנו המודרני, שההרצה מאוד מאוד חזקה של השכל, של כלי החשיבה השכליים, והיכולת להגיע כביכול. וזה צמחה החלוקה הזו, החלוקה החדה הזו בין שכל לבין דברים אחרים, ואנשים אומרים, אנחנו רוצים שכלי. אפילו השתמשו לפעמים במילה המדעי, שזה ממש לא צודק, המילה המדעי, המדע לא קשור לעניין בכלל. המדע המודרני, כן, המדע במובן שמוקבל היום, המדע... אולי נגיד כמה מילים. המדע המודרני צמח על ידי החלטה שהגיעו אנשים, לא בן אדם אחד, אבל מייחסים את זה מאוד חזק לאדם בשם סר אייזיק ניוטון. שהוא ניסח איזשהו רוח חדשה שהייתה, אני לא חושב שהוא חידש את הדבר הזה, אבל הרעיון אומר, תקשיב, בוא, האנושות עסוקה בהרבה מאוד מאוד שאלות גדולות ומשמעותיות, מאות מאוד שנים, השאלות האלה מבלבלות אותנו, מטשטשות אותנו, מפריעות לנו לחשוב, בוא נפריד את הדיון האנושי לשני חלקים. חלק אחד יעסוק בדברים החשובים האלה, ויקבל בהם הכרעות בכלים שצריכים למצוא אותם, כלים עיוניים וכו', וחלק יעסוק בניתוח המציאות הטכנית, ויעזוב את כל השאלות החשובות, וידון בדברים בשיטת עבודה שמאפשרת להגיע לבירור כמה שיותר מוחלט. ומזה התפתחה, הוא כתב ספר, הפרינציפ של המדע, כן, עקרוני המדע, של ניוטון, והספר הזה, ועוד הרבה דברים שנכתבו, יש יצירות שלמות שנקראות, שעסוקות בפילוסופיה של המדע. העיקרון של המדע היום הוא שהוא לא עסוק בשאלות חשובות. מכאן כוחו, מכאן הצלחתו, וההצלחה שלו היא כבירה. העולם שלנו הצליח להשתנות 1500 שנה מאז אריסטו, אנשים עסקו בחשיבה, ויום אחד הם הבינו שאריסטו עוצר אותם. שהעקרונות של הפילוסופיה עוצרות אותם, כן? לך תדע, כל שאלה, איפה התשובה צריכה להיות, כן? האם בן אדם, ניוטון מביא את הדוגמה הזאת, כן? האם בן אדם מת בגלל שאלוקים קרא לנשמה שלו למעלה, הזמין אותו לביקור למעלה, או אדם מת כי הגוף שלו הפסיק לעבוד. האם הסיבה הראשונה היא פחות הגיונית? אומר ניוטון, אני אדם מאמין, ואין לו רואה בשום דבר לא הגיוני, אבל אני יודע שאם אני אלך בדרך הזאת, אני לא יודע כלום. אז לכן אני מניח הנחת עבודה שצריך להיות משהו בגוף, כדי למצוא אותו. זה השיטה, אני לא יודע מה נכון. זה בעצם המבנה החשיבתי. להגיד, לקחת את השאלות המדעיות כדי לענות תשובות לשאלות מהותיות, זה אחד המשגים שעושים אותם אנשים רבים מאוד. אין דרך, זה לא רלוונטי. המדע טוב לתחומים שהוא טוב בהם, הוא לא טוב לתחומים אחרים.
גם להתפתחות טכנולוגית אדירה.
כן, מצוין.
זה לא חכם יותר פשוט, גם אנחנו כיהודים,
לא בגלל שהמדע לא עונה לך לשאלות מהותיות בכלל. לא, אבל החיים דורשים את השאלות המהותיות. לצורך העניין אתה צריך להחליט מה מוסרי ומה לא מוסרי. אתה יכול להגיד, אני לא אחשוב על זה. תצטרך לענות תשובה לשאלה, האם מוסרי להרוג את השכן שלי כי הארנק שלו מאוד שמן, או לא. לעשות בדיקה. אני חושב שהנכון הוא, לא, זו שאלה אחרת. אתה שואל שאלה יפה, איך הדרך לחנך אנשים לחשיבה בריאה? אבל האם הפתרון הוא לחשוב רק חשיבה מדעית? חלילה וחס, האנושות תיכחד. לא בגלל שהם ימותו אנשים, אלא כי הם לא יהיו בני אדם. האדם נברא והוא חי בשביל השאלות המהותיות. כן, לצורך העניין, אם אני רוצה להחליט האם מוסרי לעשות כך או לא, כן, אני יכול להיות פטור מהשאלה הזאת? אני לא דן עכשיו השאלה איך תכריע אותה. האם יכול לקרוא שבגלל שאני עסוק בשאלות חשובות, הרבה בעיות יכולות לקרוא שאנשים יתבלבלו בגלל זה או בגלל זה. חייבים להבין, המדע ככלי הוא אחד ההישגים הנפלאים ביותר של המין האנושי, של החברה המערבית. הוא הישג אדיר ונפלא, בלעדיו החיים שלנו היו אחרים לחלוטין. אין לדמיין בכלל. גם פחות מוסריים בהרבה מאוד מובנים. אבל יחד עם זאת, המדע הוא לא תשובה. מי שירצה לענות תשובה מדעית לשאלה מה מוסרי, הוא מצחיק. זה מצחיק. וזה לא עושה את השאלה המוסרית פחות חשובה. היא השאלה החשובה באמת. היא השאלה החשובה באמת, כי אנחנו כולנו, אתה רוצה בתור משל פשוט, כן, הדוגמה של הקורונה היא דוגמה טובה מאוד. כן, איש מדע יסכים לחלוטין עם הטענה הבאה שלי. אם היית לוקח את 10-20 האנשים הראשונים שלקו בקורונה, שולח אותם לאונייה בלב ים ונותן להם למות ברעב או מפגיז עליהם פגז, היית חוסך בהרוגים באופן משמעותי מאוד. החלת הקורונה הייתה נעלמת וזה הכל. ואף אחד מהאנשים שאני מכיר לא חושב שהדבר הזה הוא נכון, ושום סיבה מדעית אין לא לעשות אותו. הסיבה שאנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו מבינים שהמוסר אוסר עלינו להרוג אנשים חפים מפשע. ואנחנו מוכנים להקריב, אתה יכול לדון אם זה צודק, אבל השאלה הזאת לא יכולה להיות שאלה מדעית, כי היא לא שאלה מדעית. לא נכנס בדיוק, אני רק אומר, אני אפילו לא אמרתי עכשיו מה התשובה הנכונה לשאלה המוסרית. אני כן אמרתי תוך כדי, אבל זאת לא הטענה שלי. הטענה שלי היא שיש דיונים רבים מאוד גורליים ומשמעותיים, הרבה יותר מהשאלות המדעיות, ולא לכן צריך לבטל את המדע. המדע הוא חשוב מאוד ומשמעותי מאוד, והוא עוזר לנו בכל תחום. הוא לא יכול להיות פתרון, הוא לא יכול להיות במקום המציאות האנושית, כן? המושג אדם, ודרך אגב, לא רק זה, אין שום הגדרה למושג אדם על פי, המדע לא יכול להגדיר מה זה נקרא בן אדם. המדע יכול לפענח וליצור, אחרי שהגדרת מה זה בן אדם, מה יש לאדם ומה אין, שאין לבעלי חיים.
יש כן?
ברור, הרבה מאוד שאלות לקבל את המציאות הטכנית, לקבל את המציאות העובדתית, כן, לצורך העניין, כדי להחליט איך מטפלים בקורונה, אתה צריך קודם כל לדעת מהי הקורונה, ומהם הדרכים היעילות יותר או היעילות פחות, ואחר כך לבחון. ולכן, דרך אגב, המושג שלטון של אנשי מקצוע הוא פסול.
מושג מה?
שלטון, הנהגה, כן, מי שאומר, אנשי המקצוע צריכים להחליט. זה פסול לחלוטין. כי אנשי המקצוע, אין להם דרך לענות לשאלות מוסריות. שאלות מוסריות צריכות תשובות מסוג אחר. כן, לצורך העניין, אין ויכוח על העובדה שנפתור את הבעיה של עזה, אם אנחנו נפגיז ונמחוק, כפשוטו, את כל התושבים שם. אין איזה ויכוח, אין איש מדע שיגיד לך, לא, הם לא ימותו, הם ימותו, כן, הם ימותו, אין ספק. אתה שואל אם זה נכון לעשות את זה? זו שאלה שיש לה הרבה מאוד משמעויות, ותצריכים לענות אליה. מי שיענה עליה, זה בשום אופן לא איש מקצוע, אין מקצוע כזה. מאוד מאוד קשה לתת פרופסורה, לתת תעודת מקצוע בנושא הזה, כי אתה צריך להחליט מי ייתן לו את התואר. כן, מי שייתן לו את התואר, אתה שואל שאלה גדולה מאוד, איך אנחנו נחליט, איך מתבוננים, וזה, כי זה כל האדם. עיקרו של האדם היא לא המדע. סליחה, הייתי בדקדוק של המשפט. עיקרו של המדע הוא לא, עיקרו של האדם הוא לא המדע, אלא השאלות הערכיות והמהותיות של החיים, הרבה מאוד שאלות. כן, לצורך העניין, הנתונים, איש המדע יכול להביא לך נתונים מכל סוג שהוא.
כלומר, המדע הוא כלי.
כן, כן, לגמרי, לגמרי. הוא רק כלי. הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול גם לענות, הוא לא נותן גם תפיסת מציאות. הוא נותן נתונים רבים של המציאות, אבל המציאות צריכה להתחיל באיזה שהן שאלות שאתה שואל את המדע. כן? והשאלות כולם בנויות על ערכים ועל עניין שיש לך בנושא. כן, לצורך העניין, האם אנחנו מחפשים דרך להרבות בעלי חיים בעולם, או להרבות בני אדם בעולם, או להשאיר אנשים חיים ובריאים, אלה שאלות ערכיות, כן? המדע לא יכול לקבוע, לצורך העניין, קראתי לא מזמן, מאמר שאדם אומר, תראה, אנחנו צריכים לפעול לצמצום ילודה. הטענה הזאת, יש לה, שוב, איש המדע יכול להביא לי את הנתונים, מה יקרה אם אכן האנושות תתרבה כך וכך, מה יהיו הספקות המזון וכו' וכו'. אבל כדי לענות תשובה לשאלה, האם נכון להרבות ילודה או לצמצם ילודה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהם הערכים שעל פיהם אנחנו פועלים, כן? מה המטרות שלנו? איש המדע יכול לתת לך נתונים כדי לעזור לך, מפורש. אבל איש המדע לא יכול לענות תשובה לשאלה, האם הערך של חיים תלוי ביכולת של אנשים להתפרנס? האם אנשים שמנת המשכל שהם גבוהה יותר, שווים יותר או לא שווים יותר? אלה הם שאלות רבות מאוד, שאף אין למדע שום נגיעה בהן. והיחס הנכון בין מדע לבין דעת, נקרא לזה ככה, שוב, זו מילה שלי, המילה דעת להביא לתחום הזה, היא שאלת השאלות, כולל השאלה, מהי הדרך הנכונה של היחיד לקבל החלטות בעניינים המהותיים של החיים, ומהי הדרך של הציבור לקבל החלטה, שזה שאלת תורת המדינה, כן, איך אנחנו מנהיגים. על כל פנים, הקשר בין, אני רוצה ללכת עוד שלב, המדע באשר הוא מגיע למקומות מסוימים שהוא נשאר בלי לדעת. שוב, אתה יכול לשאול איש מדע את השאלה, מהי הדרך שבה העולם יכול היה להתפתח אם הוא יתפתח בדרך כזו וכזו. שוב, השאלה היא האם החומר הראשון נוצר או לא נוצר, היא שאלה שהמדע אין לו מה לומר בה. המדע יכול להגיד לך, אנחנו לא ראינו מעולם מקרה של יש מאין, אין כזה תיעוד של שום דבר כזה. אנחנו גם לא ראינו שום דבר שקיים קיום נצחי, שום חפץ, שום עצם גשמי שקיים קיום נצחי. זאת עובדה שיש לפנינו דברים רבים בעולם, כן? דרך אגב, זאת לא עובדה מדעית. זאת עובדה שאפשר להתפקח עליה, כן? לצורך העניין, אם החושים שלי אומרים נכון או לא נכון, כן? היה פילוסוף גדול וחשוב שטען שאולי הכל חלום. לא רק זה, היה אדם, פילוסוף אירי, שקראו לו ברקלי, והוא אמר שאכן אין סיבה, הוא לא רואה סיבה לחשוב שהעולם קיים. כן? הוא רואה בזה דעה קדומה. בסוגריים, דעה קדומה של מי, אני לא יודע. אבל הוא אומר, ככה הוא אומר, ראה כמה קשה מידתם של דעות קדומות. כל האנשים שאני מכיר מניחים שיש עולם, ואין לזה שום סיבה, כן? וכששאל, הוא כתב ספר, וכשהוא כותב, שאל אותו המדפיס, המוציא לאור, למי אתה מדפיס את הספר? הוא אמר לו, לא תמיד אני עקבי. עכשיו, אנחנו צוחקים עליו, אני לא חושב שזה ראוי לצחוק. אני חושב,
לא משנה איך נקרא לזה עולם או חלום,
לא, זה לא נכון.
לא, מה שחשוב בדבר,
זה לא נכון.
כל מה שאנחנו רואים, כל המציאות הקיימת, אני לא יוצא מן הכלל, היא קיימת רק מכוח החושים שלי.
כן, זה עוד לפניו החליטו. זה עוד לפניו ידעו כבר, אבל כן, אבל אני חושב שמה שחשוב פה, יש הרבה דברים חשובים ללמוד מהסיפור הזה, והוא ש... קודם כל, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם הוא מעמיד אותנו על העובדה שכל מערכת חשיבתית מתחילה עם כלי עבודה עצמם. אני אתן לכם משל שאמר, גם זה אמר את זה, אדם אחד, כן, מעשה באדם שלקח טלסקופ והסתכל מסביב הרבה הרבה זמן לחפש את כל הכוכבים. והוא מצא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז הוא מסיים, כוכב אחד לא הצלחתי למצוא, כנראה הוא לא קיים. כדור הארץ. עכשיו, מה הסיבה שכדור הארץ לא, הוא לא מצא אותו? כי עליו הוא עומד. כן, הוא לא יכול לתפוס. במילים פשוטות, המשל הזה אומר שאתה משתמש בכלי חשיבה כדי להגיע למסקנות, לא תוכל לאשר את כלי החשיבה, אלה אף פעם לא. הם הנחה. עכשיו שוב, אם אדם ישאל, האם באמת העולם קיים או לא קיים, התשובה השכלית או המדעית לשאלה הזאת היא, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך דבר אחד, אין אדם שמסופק בשאלה הזאת, כולל לא ג'ורג' ברקלי. אין אדם שמסופק, אני מבטיח לכם.
אבל אין אדם.
כן, אני מבטיח. זאת אומרת שאני מדבר איתך, אני עושה מכת הלכה שאתה חי בתודעה שהעולם קיים. אני מניח שכל הפילוסופים האלה שדנו בשאלה הזאת, שוב, אני לא אומר שהעיסוק שלהם הוא לא טוב או לא נכון. הוא נכון איך הייתי אומר, בתנאי שהוא לא ברצינות. בתנאי שהוא לא ברצינות. אם אדם רוצה לדון, ייתכן מאוד שהדיון הזה יחכים אותנו, והדיון הזה יחכים אותנו, כן, הביאו לכל מיני דברים מעניינים מאוד שהגו האנשים. וזה טוב וחשוב לעסוק בזה. כאשר אני עסוק בשלב הזה, כשאני עסוק בפילוסופיה, אולי זה מאוד נחמד לשאול את השאלה ולנסות לבחון את התשובות, אבל חשוב שתדע, אתה לא דן ברצינות בשאלה, ואתה לא מעלה על דעתך לרגע את האפשרות שהעולם הוא לא קיים. אבל יחד עם זאת, ואותו דבר כשאנחנו מדברים על ערכים, הערכים הם נקודת המוצא של המין האנושי. הערכים לא זקוקים לראיות. הם זקוקים לבירור רציני מהם הערכים הנכונים. מאוד מאוד חשוב ומשמעותי הדבר הזה. תחילת כל דיון זה שאני אדם. ואני אדם, אני אגיד את זה בצורה כזאת, המציאות האנושית מורכבת מארבעה, אני לא מדבר על המציאות האנושית הביולוגית, הגוף של האדם יש לו הרבה דברים, ולא עליהם אני מדבר עכשיו. התודעה האנושית מורכבת מארבעה חלקים של תודעה. החלק האחד של התודעה הוא העובדות שאני מקבל אותן. חמשת החושים מביאים לי כל הזמן נתונים, כן, אני נוגע בספר, אני נוגע בשולחן, אני חם לי וקר לי, אני תואם טעם של משהו וכו', כך אני אוסף נתונים כל הזמן. הידע הזה הוא חלק מאוד משמעותי בתודעה שלי. אם הייתי מצייר אדם שאין לו נתונים, הוא לא עונה לשם אדם במובן שעליו אנחנו מדברים. כן, אני לא דנתי ביחס רציחי עכשיו. כן, זה המציאות האנושית. הדבר השני הוא ההיגיון, הלוגיקה. הלוגיקה אומרת הרבה כללים שהשכל האנושי ברור לו שככה זה נכון. כל חוקי המתמטיקה הם לוגיקה תאורה. כן, זאת אומרת, 2 ועוד 2 יוצא 4. נקודה. אין דרך לזוז מהדבר הזה, אין דרך להתווכח עליו, אין דרך... כל המערכת הזאת פועלת בצורה כזאת, ויש עוד כללים שאפשר להגיד אותם. למשל, אחד הכללים המנוסחים בצי הקדמונים, זה הכל גדול מן החלק. כל דבר כשהוא שלם, הוא יותר גדול מכשהוא חצי. כן? זה מוכרח מצד עצם ההיגיון, לא צריך להוכיח אותו. הדבר השלישי הוא רגשות. האדם הוא יצור שיש לו רגשות. אם הייתי מצייר אדם שאין לו רגשות, הוא לא היה אדם. רגשות זה אומר, אני אוהב את זה ושונא את זה. אני, שוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, מה עם הרגשות? יש הרבה מקום לכתוב ספרים שלמים על זה, אבל האדם הוא יצור שיש לו רגשות שהם חלק מהחיים שלו, כן? אדם, אם תמצא אדם שהוא לא אוהב שום דבר ולא שונא שום דבר, מעבר לזה שלא יהיה לו שום סיבה לעשות כלום. הוא לא יעשה שום דבר. אבל בעבר זה, הוא לא בן אדם, כן? הרגשות מאופיינים בזה שהם סובייקטיביים לחלוטין. לחלוטין, כן? אם אני אומר, אני אוהב שוקולד, ויעמוד פה מישהו יגיד, אני אוהב גלידה, יש מקום לריב? לא, אין לנו ויכוח. אני, שימו לב, הרגש מתחיל במילה אני. כשאמרתי 2 ועוד 2 זה 4, לא דיברתי עליי. דיברתי על הדברים. כשאמרתי, יש גשם, אין גשם, אז אני מדלג על החוש, עליי כמי שקולט החושים, ואני אומר אמירה כלשהי על החוץ. כשאני אומר, אני אוהב שוקולד, או אני אוהב אותך, אז אני אומר מילה שהמילה אני חייבת שם להיות, כן? אין, 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 אין פשר למשפט, וזו הסיבה שהיא לא מאפשרת ויכוח. אין מה להתווכח, כן? אני אוהב אותך, ומישהו אחר יגיד, אני שונא אותו. מה רומר חדה? ומה רומר חדה? ולא יפליגי, כן? אין פה ויכוח.
זה...
דאוביד כמר עוביד, דאוביד כמר עוביד, כן? יפה. אבל יש עוד תחום נוסף שאני קורא לו ערכים. ערכים זה נקרא ובטעות הרבה אנשים טועים, כן? כן? אנשים קוראים לו הרבה פעמים רגשות, וזה טעות. שוב, המילה היא לא חשובה, אפשר לקרוא למה שאתה רוצה, אתה יכול לקרוא לכל רגש. אבל חשוב לשים לב להבדל המהותי והתאומי בין הדיון, אם אני אוהב שוקולד, אוהב שוקולד או אוהב פלוני או לא, לבין הדיון האם מותר להרוג או אסור להרוג. למרות ששום כלי שכלי לא עונה לי תשובה לטענה שאסור להרוג, אין מקום בשכל לטענה הזאת, אבל כשאני אומר את זה, אני אומר אמירה אובייקטיבית. הכוונה היא אמירה שחלה על החוץ. אם אני אגיד להרוג אנשים בלי סיבה, בלי להרוג אנשים חפים מפשע, בלתי אפשרי. למה זה מאוד נחמד? יש לנו ויכוח. אנחנו נתחיל להתווכח. ולמה? כי מה שאמרתי הוא לא רק אני מרגיש רע אם להרוג. אתה יכול לשאול מאיפה אני יודע את זה, ואתה יכול לשאול האם יש התאמה בין התפיסה המוסרית שלי לשמישהו אחר, אלה שעות חשובות מאוד, מאוד מאוד גורליות. אבל הן בשום אופן לא יכולות לעשות הנמכה, נקרא לזה, של הערכים לעולם הרגשות. יש מרחב שלם של דיון על ערכים. ואין מקום לדבר. מי שרוצה לטעון, אולי אין. עכשיו, במשך מאות שנים, הפילוסופיה המערבית עסקה בשאלה, מה זה מוסר? וענו תשובות שונות במחילה. כל השאלות האלה בנויות על תאונת דרכים. כן, אני קורא לתאונת דרכים הזאת טראומה פוסט-אריסטוטלית. ואני אסביר לעצמי, אסביר לכם למה. כי הרעיון, ברגע שפגשנו, ואריסטו הוא היה זה שניסח מאוד חזק את חוקי ההיגיון, ההיגיון המוחלט, אנחנו מצפים בכל מקום למצוא היגיון מוחלט. ואז שואלים את השאלה, מה מצדיק את המוסר? ונכתבו תיאוריות שונות, חיוביות ושליליות, הצד השווה שבהם שהן לא מתארות את המציאות המוסרית. זאת אומרת, כל אחד ואחד מבני האדם שאנחנו מכירים, קוראים לו רגעים מסוימים שבהם הוא עושה מעשה מוסרי. פירושו, הוא מקריב קורבן כדי לעשות נכון מבחינה מוסרית. תנסה להסביר אותו. אין דרך. הדרך היחידה להסביר אותו, הוא תופס שאסור לרצוח. אין דרך להסביר.
יש לו רגש כזה.
אתה יכול לקרוא לזה שיש לו רגש כזה, אבל הרגש הזה מכיל איזושהי שיפוט.
אני לא הצלחתי לה...
לא, אני אומר, אנשים שואלים, מה מצדיק את המוסר?
מה
תאונה... מה שיצר את התאונה זה הניסיון להסביר דברים שלא שייכים ללוגיקה, על ידי לוגיקה. או במילים אחרות, שהשכל יענה תשובות לשאלות שהוא לא נועד בשבילהם. הוא לא נועד בשבילהם. כן, אני אביא משל, למשל זה דבר הכי טוב. מעשה באדם שיושב על חוף הים ודג דגים במשך שנים רבות. הוא מוכר את הדגים, מרוויח את הכסף ודג עוד דגים וכו'. הוא נהיה מהמלאכה הזאת, נהיה מיליונר. כן, יום אחד מגיע בן אדם בשעות שהוא עדיין דג, ושואל אותו, תגיד לי, אני צריך סרדינים. יש כאן בחוף הזה סרדינים? אז הוא אומר לו, אני 25 שנה דג דגים, עשיתי מהעבודה הזאת מיליונים של כסף, ולא פגשתי אף פעם סרדינים. הוא אומר לו, אתה מוכן רגע להוציא את הרשת שלך? אני רוצה לראות אותה רגע. הוא הוציא את הרשת, כל אחד מאחורים ברשת, הקוטר שלו הוא 4 סנטימטר על 4 סנטימטר. לא, סליחה, אמרתי משפט לא נכון מתמטית. הקוטר שלו הוא 4 סנטימטר. כן? השטח הוא 4 על 4. כן, גם לא עובד מתמטית, לא משנה. המשל הוא משל. אז הוא אומר לו, אתה לא מבין שהרשת שלך לא יכולה לענות שורה על השאלה אם יש פה סרדינים או לא? אז הוא אומר, אתה רוצה להגיד מילה רעה על הרשת הזו? אתה יודע כמה כסף עשיתי איתה? עכשיו, מה התשובה האמיתית? הרשת היא נפלאה. היא באמת נפלאה, היא דג הדגים בצורה טובה. אולי דגים יותר טובים מסרדינים. ועם הדגים האלה עשית הרבה דברים. קודם כל נתת אוכל להרבה אנשים, אוכל טעים וכן הלאה. אבל היא לא נותנת תשובה לשאלה אם יש פה סרדינים או לא. השכל הוא כלי נפלא. הוא לא נותן תשובה לשאלה מה מותר ומה אסור. נקודה. הוא לא יכול לתת תשובה לשאלה הזאת. היא שאלה חשובה מאוד. היא שאלה קריטית.
אדם שאין לו מוח גם לא יכול לחשוב משאלות מוסריות.
לא, אדם שאין לו מוח לא יכול גם לאהוב. כי המוח מכיל את כל התודעה האנושית. אדם שאין לו... שוב, המילה שכל היא בעייתית, כי משתמשים בה בכל מיני מובנים לפעמים. כן, אוכל צדיקים כותב שהשכל הוא הבושה. אז שוב, המילה השכל אפשר להשתמש בה בכל מיני דרכים. מה שאנחנו קוראים היום שכל, לא עונה תשובה לשום שאלה ערכית, נקודה ראשונה, נקודה הרבה יותר חשובה, הוא לא עונה תשובה לשום שאלה מה לעשות. אין לשכל כלים להדריך את האדם מה לעשות. למשל, אני יושב פה על השולחן ולא טעמתי ולא שתיתי מים כבר 5 ימים, זה לא נכון, אבל עקרונית. כן? ויש מים במרחק של 10-15 מטר. האם השכל אומר לי ללכת לשתות? מה אתה אומר, רבי חזקאל? אם אני לא אשתה, אני אמות. אבל אם אני רוצה לחיות או למות, השכל לא יודע לענות על זה. השכל יגיד לך רק את העובדה שאם לא תשתה, תמות. אבל האם לקום ולעשות את זה? רק רצונות וערכים יכולים להניע את האדם. ולכן אנחנו חייבים לחשוב טוב, איך אנחנו עונים תשובה להרבה מאוד שאלות, איך מגיעים אליהם. אי אפשר בשום אופן לענות תשובות שכליות לשאלות האלה. חובה לשמוע בכל השם, זה ערך. כן? אם אדם לא מאמין בערכים, הוא גם לא יכול להיות אדם דתי. כי בוא נכיח לצורך הדיון, נוכיח לו שיש אלוקים, נוכיח לו שהשם נתן תורה, והוא יגיד, לא רוצה לשמוע. התשובה לזה צריכה להיות, אתה חייב, חובה היא לא דבר שכלי. החובה חלה על תחום אחר, היא חלה על תחום העולם הערכים של האדם. עכשיו, אני יכול להגיד לך שלדעתי, אדם מחויב לשמוע לאלוקים. כמו שאני יכול להגיד לך שלדעתי אין שום אפשרות בעולם, אין שום היתר להרוג בן אדם בלי סיבה. או להרוג בן אדם עם סיבה צדדית, כן, כי אני רוצה להרוויח כסף או משהו כזה. לא בא בחשבון. אבל, ושוב, יש פה נושא מהותי וחשוב, הוא לא נושא פחות חשוב, הוא הרבה יותר חשוב. הרבה יותר מהותי מכל השאלות השכליות והמדעיות. השכל לא מסוגל, דרך אגב, חלק גדול מהדיונים על בינה מלאכותית, שוקחים את הדבר הזה. הבינה המלאכותית אף פעם לא תשאל שום קושייה. פשוט מאוד, כי היא לא רוצה כלום. היא יכולה להבין, היא תוכל להבין הרבה דברים, אינני יודע עד איכן היא תגיע, לא נכנס לשאלה הזאת.
היא עונה לשאלות מוסריות, אם אני שואל, היא עונה?
היא עונה לשאלות מוסריות, היא לא יכולה לשאול שום שאלה. כי השאלה אם חשוב לך להיות מוסרי או לא, כן, זה פשוט. זה פשוט לחלוטין. עיקרו של האדם הוא החלק הזה, שתי הרגשות הללו, מתוכם הערכים הם הרבה יותר משמעותיים מאשר הרגשות האחרים, זה עיקרו של האדם. עכשיו, כל זה לא קשור לגמרי לנושא, אבל הוא כן הקדמה נכונה, ואני אומר עוד פעם, כאשר אנחנו רוצים לשאול שאלות, צריכים לדעת. יש שאלות כאלה שצריכים לענות עליהן, לקבל בהן הכרעה, והן בשום אופן לא שאלות שהמדע יכול לענות על זה, וגם לא, פה זה קצת יותר מורכב, יש חלקים שהשכל כן יכול להתייחס אליהם, אבל מאוד מאוד חשוב לעשות סדר וכו', ולכן זה אחת הסיבות שהמושג אמונה חזר קצת ל... לשפה שלי, כי בסופו של דבר ההכרעה של אדם לקבל על עצמו עול תורה ומצוות, נקרא לזה להאמין במציאות השם ובתורה מן השמיים, היא כרוכה במערכת שלמה של תפיסות שהיא לא יכולה להיות, ודאי אפשר לצמצם אותה במושג ידיעה. היא דורשת איזושהי התפתחות פנימית, איזושהי תשובה פנימית של האדם, אני אעריך בנושא הזה שבוע הבא בעזרת השם, אבל יש יהודי, היה יהודי גדול מאוד מאוד, והוא האחרון שהיינו חושבים שהוא יכתוב כאלה דברים, אבל הוא כתב אותם. ישב יהודי בבני ברק, שקראו לו רבו משאי קרליץ, החזוניש, כולם מכירים אותו, והוא כתב את המשפטים הבאים, מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. כאשר אדם מתבונן בעולם, ומסתכל עליו, ורואה כמה העולם הוא יפה, שמיים לרום וארץ, לא זוכר את כל המילים העוצמתיות שיש שם, העולם הזה נכנס לתוכו ומעורר בו חידה עצומה. מהי המשמעות של העולם הזה? ותשובת השאלה הזו היא האמונה. אני כשקראתי את זה, הרבה פעמים קראתי ולא שמתי לב, יום אחד שמתי לב למה שהוא כותב, שאלתי את עצמי, למי הוא דיבר? למי יש חידה לעולם? ההבדל הגדול בין לדבר על אהבה ויראה שהם רגשות ומה מביא אותם, הרמב״ם כשהוא מדבר על, 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 ידיעת, על עצם הידיעה שיש אלוקים, הוא כותב יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם וכו'. בסדר, אבל שים לב להבדל, אם אני אומר יש זאת ידיעה, הרגשות שלך כלפי זה צריכים כך וכך. פה לא מדברים על רגשות. פה לא מדברים על הידיעה שיש אלוקים, אמונה, הוא אומר החזוני, שאמונה שלמה, אני מניח שהוא פגש כמה וכמה אנשים שלא חוו את החידה של הקיום של העולם, ואני גם מניח שהוא שתה את היין שלהם ולא חשב שאינם יין נסך, אבל חושב שהוא חשף את הדבר הזה, שאמונה שלמה תלויה בחידה. אמונה שלמה תלויה בעמדה, חידה היא לא עניין לוגי, היא לא שייכת ללוגיקה. היא שייכת להסתכלות של האדם בעולם, שהוא מסתכל על העולם ואומר, וואי, יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול, מאוד עוצמתי, לאן הוא הולך? ואם יש בן אדם, זו שאלה מרתקת אם אכן יש, אני נוטה לחשוב שאין, אבל אם יש בן אדם שנפשו חפה מהחידות הללו, אני לא מדבר על זה שהיא לא מתעוררת היום ומתעוררת מחר וכו'. נשאל את השאלה, תשאל השאלה, מה החזוניש יגיד לו, איך הוא יגיע לאמונה, איך, מה המקום שלו באמונה. אבל מה שכתוב פה, ש...
אני כמעט, אני גם ראיתי פעם פעמיים, פשוט לא מבין מה הוא רוצה מחיי, וזהו, חזרתי את הספר והלכתי, אני לא יודע מה אני אמור לעשות עם זה.
מה אתה אמור לעשות עם זה, זה שאלה מספר 2. השאלה הראשונה, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר לך שיש לאדם נטייה שהיא מתחזקת או מתחלשת בזמנים מסוימים של האדם, שבהם הוא מסתכל על העולם והוא לא מוכן לקבל את העולם כמציאות לכשעצמה. הוא לא מוכן לקבל את המציאות כמציאות חסרת משמעות. כן, אדם יגיד, כן, מה יקרה יום אחד ייפול איזה אבן גדולה מכוכב מדים על העולם וימחוק את האנושות. אה, מה יקרה? אז לא תהיה אנושות. כן, פשוט, מה השאלה? כן, או במילים, כן, זה כמו שישאל, מישהו שאל את השאלה, מה עשה אלוקים בשואה? רק 6 מיליון יהודים. מה הבעיה? זאת אומרת, במילים פשוטות, שאלת המשמעות והערך היא מניעה את האדם. היא הבסיס של המציאות האנושית.
לא, לא, לא כל כך זה משמעות.
זה מה שהוא אומר.
הוא מדבר על איזה התפעלות.
ההתפעלות מזה שהעולם הוא מספיק גדול ומספיק משמעותי, שלא ייתכן שאין לו שום פשר. שאלת הפשר היא השאלה הגדולה. זאת אומרת, במילים אחרות, אומר לך חזוניש, ואני מאוד מאוד מופתע במובן ה... זה בשבילי פלא גדול, שדווקא החזוניש היה זה שכתב את זה. אם הייתי מקריא את הקטע, אם היו מקריאים לי את הקטע הזה, הייתי תולע אותו בכל מיני אנשים אחרים, ולא בחזוניש. הייתי אומר שכתב אותו הרב קוק, כתב אותו זה, אבל הוא הראשון בהיסטוריה היהודות, של היהדות האורתודוקסית, תקרא לזה, שדן בשאלות האמונה במובן הזה. זאת אומרת, הוא לא מדבר על מה הם עיקרי האמונה. לעשות רשימה שלהם, הוא גם עושה את זה בהמשך, אבל לא זה כוונתו פה בקטע, הוא לא מדבר על השאלה מה הם הראיות שזה נכון, אלא הוא אומר, האמונה היא עמדה אנושית, שצריך לחשוב איך מגיעים אליה, מי מגיע אליה, מה הדרך להגיע אליה וממה היא מורכבת. במילים אחרות, זאת הגות קיומית. הגות קיומית, זה לא הגות שעסוקה בדברים, אלא הגות שעסוקה במציאות האנושית. כן, מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. היא מידה טובה לאדם, אנחנו נצטרך לפרש יותר את הדברים, גם ברוח דבריו, אבל לא רק. הסוגיה שנכנס לה היא סוגיה רחבה, אני מקווה שנצליח להתפשט בה.